עכשיו אנחנו הניגון החסידי הזה של הבעל שם טוב. בפינה שלנו היו ועודם, שאנחנו משתדלים מדי שבוע לדבר על אדם שהגם שהוא לא בקרבנו ולא איתנו, תורתו, עשייתו ומורשתו מהדהדת. הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, נפטר ב-21 במאי 1760. היה מקובל ומנהיג ציבור יהודי במזרח אירופה, ונחשב לאבי תנועת החסידות. ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם רועי אורן, חוקר חסידות וקבלה. ערב טוב לך רועי, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום, שלום, נעים מאוד. ערב טוב.
נעים מאוד וערב טוב. רועי, אז אולי נתחיל בזה שנספר קצת על הבעל שם טוב, לפני שנדבר על מורשתו, קצת על חייו.
אז דבר ראשון, הזכרת את פטירתו בתאריך הלועזי, התאריך העברי הוא כמובן שבועות.
כן.
וזה תאריך פטירה סמלי, כי זה חג מתן תורה, ובאמת הרבה צדיקים יפטרו ביום הזה, ואין ספק שהוא הביא יחד איתו תורה חדשה, אבל באמת נתחיל מההתחלה, אנחנו כמעט ולא יודעים על הבן אדם הזה שום דבר, זה הדבר המדהים. אין לנו אף מורה שהוא הזכיר שהוא המורה שלי, ואין אף מורה שאמר, כן, אני לימדתי את ישראל הצעיר כשהוא היה קטן. בספר שערכתי עליו, קראתי לו האיש שבא מן היער, כי באמת הוא, אנחנו לא יודעים עליו... דבר, הוא גדל כיתום, אומרים שאימא שלו הייתה מיילדת, שזה דבר מאוד סמלי, מאוד מעניין, תחשבי על אישה,
כן.
שעוזרת לנשים, לאנשים לבוא לעולם, ובעצם גם הבעל שם טוב מאוד התחבר לדימוי הזה של להוליד אנשים, להוליד נשמות חדשות, להוליד רעיונות חדשים, לטבול במקווה ולהיוולד מחדש כל יום, זה קשור לעליית התבילה,
כן.
בתנועת החסידות. אבא שלו גם, לפי האגדות, נחטף על ידי הקוזקים, והוא למעשה, מה שמספרים עליו זה שקצת כמו הבן שלי, הוא אהב לברוח מבית הספר וללכת ליער. הוא התחבר יותר לשירת הסבים ולפכפוך המים ושירת הציפורים מאשר לשיעורים. עם זאת הוא היה אוטודידקט גדול, כי בשלב מסוים הקהילה החזקה במז'יבוז' מקבלת אותו להיות מה שנקרא דוקטור, בעל שם.
כן.
זאת אומרת מרפא, הוא מרפא הקהילה, ואנחנו יודעים שהוא עומד שם בראש חבורת מקובלים, אז זאת אומרת, למרות שאף אחד לא לימד אותו, הוא היה לו הספק משמעותי משל עצמו. הוא למד מכל מיני תנועות כאלה ואחרות, אולי אפילו צוענים אז, שהיו אז, ביערות.
וזה בדיוק, כן. לוקח אותנו לתוספת המאוד מיוחדת והמשמעותית לארון הספרים היהודי ולאמונה היהודית. בעצם מה, הוא הביא עולם חדש, שהוא העולם של ההתבוננות הפנימית והכוונה הפנימית. אתה יכול לדבר על החלק הזה במורשתו?
נכון, בוודאי. אז יש כאן כמה וכמה היבטים, נראה כמה נצליח לומר. הזכרת את המילה כוונה. המילה כוונה היא מאוד מאוד חשובה ביהדות, צריך להתפלל בכוונה. יש גם את המקובלים שהיה להם כל מיני כוונות משל עצמם, של ייחודים בשמות וספירות בשמיים. ובא הבעל שם טוב ואמר, את כל הכוונות האלה המורכבות של המקובלים, צריך לפרש כאילו הן מדברות על הנפש. ואת הספירות והפרצופים הגבוהים צריך לזהות בתוך הנפש, ובעצם כשאתה נגיד נמצא במצוקה ונמצא במה שהוא קורא דינים, אז אתה צריך לתת לדינים האלה, לחוש אותם, לראות איפה הם מדדים לך בנפש שלך, בהיסטוריה הפרטית שלך, בפסיכולוגיה שלך, ואותה, את הפחד הזה, לא לברוח ממנו, אלא להמתיק אותו, להעלות אותו גבוה, משהו קורה, להפוך יראה לנורא, להפוך משהו שהוא מפחיד למה שהוא קשור ליראה העליונה. וכל מערכת עבודת המידות הזאת, שהוא לוקח את השפה הקבלית, ובעצם מפרש אותה כשפה פסיכולוגית, זה דבר אדיר, אדיר שהוא הביא ליהדות, הוא בעצם נתן למקובלים.
רואי, יכול להיות שגם הבחירה הזו, לקחת את השפה הקבלית ולפרש אותה כפסיכולוגיה של הפרט, היא גם מה שמאפשרת להנגיש את התורה הזאת לכל אחד?
נכון, בוודאי, כי בעצם כשיש לך את המפתח של הנפש, אתה יכול להיכנס ולפתוח את הספרים ולהבין, עכשיו אני יודע על מה מדובר. זה בעצם מפתח אדיר שהוא נותן לכל הדברים המקובלים, חלקם לפחות שראו את המפתח הזה, זה ממש סלטל אותם מן היסוד. ובעצם הבינו שעד עכשיו הם עסקו בספקולציות, כאילו שהם עוסקים במתמטיקה, ובעצם הוא נתן להם את האפשרות הזאת להתעסק בנפש, ומכאן לשם, באמת כמו שאת אומרת, גם היה אפשר לעשות הפשטה של הדברים, ולאפשר לכל אחד לעשות את עבודת המידות. יחד עם זאת, הוא גם פיתח משהו מכנה הוצאת מחשבות זרות. במקום לברוח מהמחשבות שמטרידות אותך בזמן התפילה, או בזמן הכנת השבת, או המצוות, או לימוד התורה, יש לנו כל הזמן מחשבות שהולכות מכאן לשם, קנאה ותאוות, והוא אומר, בדווקא במחשבות הלא רצוניות האלה שמטלטלות אותנו מכאן לשם, חכה רגע, בוא תתבונן בהם, תראה לאיזה מידה הם קשורים, תראה על מה הם יושבים, וגם אותם תוכל להעלות. ואין דבר יותר שמח מאתרת ספקות. ברגע שספקות בנפש נפתחים, ואתה מבין למה פתאום קופצת הקנאה, או התחרות, או התאוות הזאת, אתה מרגיש הרבה יותר חופשי, ומכאן לפירוש מה זה הגאולה, קרבה לנפשי גאולה, איך הנפש נגאלת ממוסרותיה, שזה הוא ראה את הגאולה האמיתית. הוא אמר שקודם שאדם מתפלל על גאולה כללית, שתתפלל על גאולה לנפשו, וברגע שהיחיד נגאל והוא שמח, והוא יכול לקפוץ משמחה על כך שהוא פתר עוד ועוד מספקות הנפש, אז חבורה כזאת היא שתביא את הגאולה, ולא תפילות ארטוניות לגאולה שלא קשורות לפרט.
ורואי, אם הייתי שואלת אותך בערב הזה שאנחנו מבקשים להזכר ולהכיר, להוקיר את תורתו ומורשתו, אם הייתי מבקשת אותך לקחת אמירה אחת שמאוד מאוד מאפיינת את מה שדיברנו בשפתו שלו, מה היית אומר?
שאלה טובה. אני הייתי אומר שכמו שהזכרתי קודם שהתפלל על גאולת הכלל, התפלל על גאולת נפשו הפרטית. דהיינו, במקום לנסות לתקן את כולם ולשנות, כשאתה בעצמך עוד לא תוקנת, הרי הרבה פעמים אנחנו כל כך רואים שהמאבקים לשיפור ושיקנוי הם כסות למאבקים אגרסיביים וכל מיני קנאה ותחרות וכו'. ואומר בעל שם טוב, בואו נתחיל מתיקון הפרט, בואו נתחיל מתיקון החבורה, ומשם נצמח, נבנה את העולם כמו שאחר כך יגיד, מי שיראה את עצמו גם כתלמיד שלו, אהרון דוד גורדון, יגיד, הכלל בנו על יחידים מתוקנים.
כן.
וזה בעצם הקשר העמוק על החלוציות והפריחה הגדולה אחר כך פה בארץ ישראל.
יפה. רועי אורן, חוקר חסידות וקבלה, תודה רבה שהיית איתנו, גם מהנחר, מה שנקרא, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה לכולם. נתראה.